עמדתי יותר מדי היום. אנחנו רוצים לסיים לפחות את המבנה של פרשיות יתרו משפטים. אז אני אקח דף שצילמנו, צילמתי לשיעור מימי העירים, והוא יעזור לנו. על עשרת הדברים דיברנו, עשרת הדיברות השניים עשר הלאווים, נכון? גם דיברנו על פרק י' והפסקאות שאחרי הדיברות? דיברנו או לא?
לא.
בפרק י' ושמות יש בעצם שתי פתיחות לעשרת הדיברות ולא אחת. שתי פתיחות ולא אחת. כדי שזה יובן, בואו נקרא, בכל זאת יהיה יותר נוח, בתנ"ך הקטן, בשמות י"ט, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחנו שם ישראל נגד ההר. משה עלה אל האלוהים. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. שמעתם פה קולות, קול שופר חזק מאוד? לא. שמעתם מעמד? לא. קולות וברקים בענן כבד על הר? אין. יש רק אלה הדברים. ממלכת כהנים גוי קדוש, סגולה מכל העמים. יש פה רק דיבור, הייתי אומר, נקי, שמסביר את המעבר מיציאת מצרים אל הדברים. אתם ראיתם אשר עשיתי מצרים? מכאן מה שאני קראתי במקום אחר, מהנהגת הנס להנהגת הדיבור. עכשיו אם שמוע תשמעו בקולי, שמרתם את בריתי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים, אלה הדברים שתדבר אל בני ישראל. בשבת הקרובה אתם יכולים לשאול את מי שאתם רוצים איפה כתוב בתורה הביטוי אלה הדברים בפעם הראשונה. נראה מי ידע. אני שאלתי כבר הרבה פעמים, ועוד לא זכיתי לשמוע תשובה. טוב, אם אני אשאל את הרב יעקב, אז הוא יודע, אבל... אבל... בעולם, בבית המדרש, במקובל, איפה כתוב לראשונה אלה הדברים, התשובה היא בשמות י"ט, בדיבור הראשון מהר סיני. נכון? זה יפה, זה מעניין. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל, נשמח על זה. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ואז ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, כל הדברים האלה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה את דברי העם אל השם, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. זאת הפתיחה לעשרת הדיברות העקרונית, המהותית, אני יודע מה היום קוראים לזה מחשבת ישראל, נכון? כאן כל היסודות החשובים במחשבה היהודית, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים, אלה הדברים, אתם ראיתם, אם שמוע תשמעו בקולי, שמרתם את בריתי, פה אפשר להתחיל עכשיו את כל התיאולוגיה הישראלית. ואין פה פסוק אחד על מה שאנחנו קוראים מעמד הר סיני. מעמד הר סיני מתחיל בשלב השני של פרק יוטט, או במקביל. שאלה אם זה שלבים או בחינות, אבל, או שתי פתיחות. אבל, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. שם מתחיל מעמד הר סיני. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. פה יש ביום השלישי, ביום השלישי ביות הבוקר, קולות וברקים, כבד על הר, קול שופר חזק מאוד, הר סיני ישן קול, נכון? זה מתחיל מפסוק ט' ומסומן יפה במילת אנוכי, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. עד סוף פסוק ח' אין שום דבר על זה. והנה, אחרי הדיברות, יש שתי פסקאות ברורות. כבר בירכתי לפני רגע ששתיתי בחוץ. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, את כל השופר ואת הר השן וירם וינו ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוהים בן נמות. ויאמר משה למה תיראו זה, עד ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. זה למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה השלמה של המעמד. אבל, מפסוק יוטט, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זה לא מעמד הר סיני, זה קשור לפתיחה הראשונה של הפרק, של פרק יוטט. איך אני יודע? הביטוי אתם ראיתם מופיע בכל התורה כולה שלוש פעמים. שתיים ביתרו. אחת בסוף כי תבוא בדברים. יש רק שלוש פעמים אתם ראיתם בתורה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים בתחילת פרק יוטט, בדיבור הראשון מהר סיני. ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אתם ראיתם כנגד אתם ראיתם. שם הוא אומר אלה הדברים, ופה הוא אומר דיברתי עמכם. לא רק זה, שם נאמר ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובעשרת הדברים להוציא דיבור שבת, איפה יש ממלכת כהנים וגוי קדוש? רק דיבור שבת נוגע בגוי קדוש, בקדושה. אבל הנה ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא תעשו ניתי אלוהי חסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. זה כנגד לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם כנגד אנוכי. לא תעשו ניתי אלוהי חסף אלוהי זהב כנגד לא תעשה לך פסל בכל תמונה. מזבח אדמה תעשה לי. חוקי מזבח. ממלכת כהנים וגוי קדוש צריכים להיות חוקי עבודת השם, מה שקוראים פולחן. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, זה גוי קדוש. לא חרב על המזבח, ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה גוי קדוש. במזבח יש צניעות יתרה. קראתי לזה חוקי גוי קדוש, לפסקה הזאת. עכשיו בדף הזה הכנסתי את מעמד הר סיני ביחד, מבלי לפרט את מה שעשינו עכשיו, שלמעשה זה מבנה מדורג בתוך פרק יוטט, ושתי הפסקאות של סוף פרק אף בעצם מקבילות לשני החלקים של פרק יוטט, השלמת מעמד הר סיני ופתיחת חוקי גוי קדוש. האם עד כאן מובן? כן, זה בנוי על העיקרון החייסתי. העיקרון החייסתי הוא בעצם רק איזשהו ביטוי של ה-X הזה, כן? זה החייזם הקלאסי של א' ב' ב' א' בתוך פסוק. אני מעדיף לדבר על מבנה סגור, מבנה שחוזר לראש, לפעמים הוא מבנה קודקודי, שצריך לראות מה בקודקוד בדיוק, אבל חזרה לראש, מבנה סגור, בסדר? זה נכון, זה העיקרון החייסתי, זה בלשון המקובלת בעולם תבניות הספרות. מאז היותי נער תהיתי איך זה שהפסקה הזאת של אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם נגמרת כל כך מהר. וכי מתקבל על הדעת שהתחלת המצוות והחוקים שאחרי הדיברות זה כל מה שיש להגיד? חוקי מזבח, זהו. ואלה המשפטים שתשים לפניהם, עברנו למשפטים. אבל מאז היותי נותן דעתי על מבנים, על סדר ומבנה במקרא, בתורה בפרט, אני שואל את עצמי מה עושה בפרק כ"ב פסוק יוטט זובח לאלוהים יוחרם. מה, זה חלק של אלה המשפטים? זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו? מה זה? בהמשך יש פסוק אף זין, אלוהים לא תקלל ונשיא ועמך לא תאור. מלאתך ודמעך לא תאחר. בחור בניך תיתן לי. תרומות ומעשרות ובחורות, שייך למשפטים? כן תעשה לשאוכל צונך שבעת ימים ימימו ביום השמיני תתנו לי. לאנשי קודש תיון לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. נו באמת. מה זה קשור למשפטים? מה זה עושה פה? אני מוכרח לומר שלקח לי הרבה יותר מדי זמן להכין שההמשך של חוקי גוי קדוש בסוף יתרו זה זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. שזה פשוט המשך. ושהמשפטים וחוקי גוי קדוש שלובים זה בזה. היינו, אחרי חוקי מזבח יבוא זובח לאלוהים יוחרם. רצף הגיוני. ויבוא מלאתך ודמעך ובחור בניך ואנשי קודש תיון לי. זה המשך של חוקי גוי קדוש. זה לא המשפטי. בתחילת כ"ג שוב באים משפטים. לא תישא שם עכשיו, אל תשאיר את חיים רשע, להיות עד חמאס, לא תהיה חרבים לרעות ולא תענה על ריב, ונתות החרבים להטות ודע לא תדע וריבו. זה קשור למשפט. נדבר על זה עוד מעט. בדילוק קצר, לא תתם משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תערוג, כי לא הצדיק רשע, ושוחד לא תיקח. זה משפטים, זה איסורים על השופטים. וגר לא תלחץ, ואתם מדעתם נפש הגר, כי גרים איתם בארץ מצרים. אבל ושש שנים תזרע את ארציך ואספת את תבואתה, זה משפט, זה מצוות. זה נכון שזה מתחבר יפה על ואכלו אביוני עמך. השביעית תשמטנה לנו את השתה ואכלו אביוני עמך. אבל זה מצוות, זה לא משפטים. ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. רוצה לומר, חוקי גוי קדוש, תראו בדף, חוקי גוי קדוש מופיעים בשלושה קבצים. לפני המשפטים, אחרי חטיבת המשפטים הראשונה, ויחד עם חטיבת המשפטים השנייה, ואחרי יש שלוש פעמים קבוצות של חוקי גוי קדוש. באמת, אם נקרא אותם ברצף, אז יהיו לנו בהתחלה לא תעשו ניתי וחוקי מזבח, אחר כך זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו, כולל מלאתך ודימך בחורבנך ואנשי קודש תיון לי, וממשיך שביעית, שבת, רגלים, עד לא תבשל גדי בחלב אמו. זה חוקי גוי קדוש. זאת יחידה שלמה של חוקי גוי קדוש, אלא שהיא נמצאת בהפסקות, כי היא משולבת עם המשפטים. כי כוונת התורה פה היא לשלב את החוקים עם המשפטיים. ואז חטיבת המשפטים הראשונה מופיעה ממש בתוך חוקי גוי קדוש. כלומר, שתי השאלות ששאלתי מתארצות חדה בחברתה. אכן, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא נגמר כל כך מהר אחרי חוקי מזבח. וכמו שנאמר פה בלשון גוף, בלשון נוכח, לא תעשו ניתי, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, באותה לשון ממש, מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי ואנשי קודש תיון לי. ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו. שם אלוהים אחרים לא תזכירו, אתם לא ישמע על פיך, עבר לרבים אבל עדיין בנוכח. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, אתה עם ישראל, אתה לא תזבח, ראשית ביקורי אדמתך תביא, לא תבשל. אז לא תעשו ניתי עד לא תבשל גדי בחלב אמו, זה רצף אחד של חוקי גוי קדוש. רק דרך המבנה אפשר להבין את זה. ועכשיו אני בא איתכם לאחד הוויכוחים שהיו לי עם הרב מרדכי ברויר ז"ל, כבר אמרתי לכם כמה פעמים. פעם אמרתי לו בדרך חידוד שעל 85% שאנחנו מסכימים איש לא ידבר, אולי ידברו על 15% שאנחנו חלוקים. אולי, כי מחלוקות זוכרים יותר טוב מאשר מה שכולם מסכימים. אז אם נספר על הוויכוחים שלנו, אולי יזכרו גם משהו ממה שאנחנו מסכימים. הרב ברויר היה מלמד את השיעור על סוף יתרו התחלת ותחילת משפטים. והיה אומר, הנה תראו, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם כנגד אנוכי. לא תעשו ניתי אלוהי חסף אלוהי זהב כנגד לא תעשה לך פסל בכל תמונה. בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, פה היה פותח דיון בעקבות חוקרים נוחרים ברובם שקשרו בצדק לדעתי את בכל המקום אשר אזכיר את שמי אם לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי הביטוי שמי מכוון לשם. הרב ברויר לא היה משוכנע בזה, הוא הביא את זה כאפשרות שזה מכוון, חוקי מזבח מכוונים כנגד לא תיסע, היינו לא תיסע את שם השם אלוהיך לשעה, אבל מזבח אדמה תעשה לי בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. כאילו חוקי מזבח הם הצד השני, העשה טוב כנגד לא תיסע. ובין כך ובין כך המשיך הרב ברויר ואמר, אחרי שראינו שהחוקים שאחרי הדיברות הם יש בהם כאין תולדות של הדיברות, פירוט ותולדות, אז עבד עברי שש שנים יעבוד ושבית יצא לחופשי חינם הוא תולדה של שבת. ואחר כך יבוא מכה איש ומת, תולדה של לא תרצח. ומכה אבי ואמו, מקלל אבי ואמו כנגד כבד את אביך ואת אמך. ואני התקוממתי ואמרתי לו שבשביעית יצא לחופשי חינם לא יכול להיות כנגד שבת. עבד ועמה זה כנגד אשר הוצאתי חמי בית עבדים. למה? שומעתם על אנשים שלוקחים שבת באמצע השבוע? כל אחד לוקח בזמן שלו? יש כאלה, אבל זה לא שבת. צר לי. העבד הזה, השביעית שלו היא לפי הזמן שהוא נמכר. ולהגיד שכל השביעיות יש להם חביבות ויש פה רעיון של השביעית. זה קלוש, זה לא תולדה של שבת. אני לא קונה שבשביעית יצא לחופשי חינם, זה תולדה של שבת. שזה הולך לפי השנים שהעבד עובד. ואני, והתווכחנו על זה. קשה היה להתווכח עם הרב ברויר בכלל, כן? לא שאפשר היה לנהל ויכוח מתמשך. ואני אמרתי את שלי, והוא עשה ביד. והמשיך ואמר, לא, לא בחשבון. חייב להיות פה תולדה של שבת. כי זה תולדות של הדיברות. ואחר כך יש ברור, מכה איש ומת, ומכה איש ולא מת, ומכה אביו ואמו, ומקלל אביו ואמו. אז זה ברור שזה חייב להיות פה תולדות של שבת. והלכתי הביתה ואמרתי, קראתי שוב ושוב, אמרתי לעצמי, תולדות של שבת? כן, יש במשפטים. בסוף. השמיטה, השבת והרגלים הם התולדות של הדיבור הרביעי. חזרתי ואמרתי לו את זה, עושה ככה ביד. ואמרתי לו, מה יש? זה מבנה חייסתי. הוא התעצבן. הוא לא רצה לשמוע על מבנים חייסתי. זה הוציא אותו מכליו. אז טוב, הוא כבר היה מבוגר למדי ולא רציתי להכעיס אותו יותר מדי. אז ראיתי שהוא לא מוכן לשמוע על מבנים. כן, הוא עשה מין תנועה כזאת של אתם עם המבנים שלכם, כל הזמן מבנים ספרותיים. הוא קרא פשט קריאת רצף. הוא לא היה מוכן לשמוע. בסדר, מה אני אעשה? אני משוכנע שיש מבנים. אם אני אצליח לשכנע אתכם, אז אולי תשתכנעו גם אתם. אני קורא מבנים. ולקרוא בכל מקום רצף, זה לא נכון. זה שיר, בנוי כמו שירת מקהלה, כמו קונצרטים. כמו יצירות גדולות, יש יש קטע שמשוחח לא עם הקטע שלפניו, אלא עם קטע לפני כן. מוזיקה דומה, כן? אותו חלק במקהלה שאומר את זה, כבר דיברנו פעם על זה. אז אני קורא את, את תולדות שבת לא בעבד עברי, אלא בשמיטה. ושבת ורגלים. כי חוקי גוי קדוש הולכים על רצף. ההמשך של חוקי גוי קדוש אחרי חוקי מזבח, הוא זובח לאלוהים יחורם, עד ואנשי קודש תיון לי. וההמשך הבא הוא, ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה והשביעית, תשמיטנו ותשתה, זה שבת. כי זה שנת השבע הקבועה. וששת ימים תעשה מעשיך, ביום השביעי תשבות. פורש שבת. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, זה הרחבה של מועדי, של המועדים. אז יש, בפירוש יש תולדות של שבת. רק הם בסוף, מבחינת הסידור של פרשת משפטים. ולהבין את זה רק אם מקבלים את עקרון המבנה. היינו, זובח לאלוהים יחורם, חוזר אל חוקי מזבח, ושש שנים ממשיך את חוקי גוי קדוש, והמשפטים משולבים בתוך החוקים. אז, הדף הזה הוא בעצם תמצית קצת פשטנית, אבל ברורה, של עמדתי בשאלה הזאת. מול עמדתו של הרב מרדכי, זה כתוב בחיבוריו, גם בפרקי מועדות וגם בפרקי מקראות אפשר למצוא את הפרק הזה שבו הוא מפרש את עבד עברי כתולדה של שבת, ואז יש לו תולדות על הרצף, והוא לא מביא כמובן את הדעה שלי, אבל הוא לא צריך להביא אותה. אני מביא את הדעה שלו, כן, הוא צריך להביא אותה. אני אומר לכם שלדעתי תולדות שבת נמצאים בסוף המשפטים. ועכשיו אנחנו ננסה להבין קצת יותר את הרצף של חוקי גוי קדוש, ואחר כך נעבור לרצף המשפטים. בחוקי גוי קדוש, לא תעשו נעיתי אלוהי חסף אלוהי זהב, לא תעשו לכם. יש הבדל גדול בין לא תעשה לך, פסל בכל תמונה, שקשור בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לבין לא תעשו נעיתי. זה לא אותו הדבר. איתי פירושו בעבודת השם. חלק מעובדי העגל, לפחות לפי שיטת רבי יהודה הלוי, יגידו, מה אתם רוצים? אנחנו עובדים להשם. אלוהים מסיכה לא תעשה לך, פירושו, איתי לא תעשו. רש"י הולך יותר רחוק. הוא אומר, אם עושים ארבעה קרובים במקום שניים, זה גם כן עבירה לא תעשו איתי. אם עושים את הקרובים אחרת ממה שנצטוו, או כל דבר כזה. זאת אומרת, רבים מעובדי השם בימי התורה והנביאים היו אומרים, אנחנו עובדים להשם, מה אתם רוצים? אבל אסור לעבוד להשם ככה. אתם מבינים שזה ויכוח אחר מאשר על פניי. הוא אומר, אני לא מחליף את השם. אני רק עושה את עבודת השם יותר יפה או יותר מתחבר, ככה מתחברים, אני לא יודע, כל מיני מילים. כדי להמחיש לכם עד כמה רש"י שאומר לא תעשו נעיתי אלוהי חסף אלוהי זהב אומר אפילו קרובים חוץ ממה שנצטווה משה אסור. רש"י לא עונה שם על השאלה האם שלמה היה בסדר עם הקרובים שלו ויחזקאל, כל התיאורים האלה. רש"י נראה שהוא הולך רחוק מאוד. מחוץ מהקרובים שנצטוו בפרשת תרומה, אין כלום, כלום אסור. אני הולך עוד קצת. ראיתם מן הסתם לא פעם ולא פעמיים. בבתי כנסת שונים, גם על פרוחות וגם על ארונות הקודש, לוחות הברית עם שני חתולים שמחזיקים אותם. הם נראים לי יותר חתולים מהריות, אבל עם לשון משורבבת מוזרה כזאת, כנפיים אין שם, אז הם לא קרובים. מה הדבר הזה? היה על זה ויכוח הלכתי כביר. היו פוסקים רבים שאמרו שזה אסור. לא תעשו ניתי. עוד מצפים אותם מוזהב, חוטי זהב וכל מיני כאלה. מה זה? מי תיר את זה לעשות? מי אמר שמותר בבתי כנסת להכניס, נגיד שזה הריות? מה זה? לא תעשו ניתי. אלוהי חסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. זה רק השומרים, האריות ששומרים על לוחות הברית. יפה מאוד. למה לוחות הברית צריכים שמירה? ומי השומרים האלה? ומי נמינה אותם? ומי אמר לכם לעשות אותם ככה עם הלשון הזאת? כן. היו ויכוחים קשים מאוד. אני, כל בית כנסת שאני נכנס, אני דבר ראשון מסתכל אם יש חתולים אריות כאלה או אין. זה דבר ראשון שאני מסתכל. בתחילת עופרה, זה היה... שנת 77, תשלז. כבר עברו מאז, 36 שנה בערך. תרמו לנו משהו, ידידי אגודת הסטודנט, לא, משהו שתומכי בר אילן, הביאו ארון קודש, תרמו ליישוב החדש, ארון קודש, לוחות ושני חתולים כאלה שמחזיקים את הלוחות, כאילו. ביואל אליצור, דוקטור היום, כבר פרופסור, אמר לנו, רגע, אני לא יכול להתפלל מול החתולים האלה. התחיל ויכוח, כדרכם של יהודים, נכון? מותר, אסור, אבל רגע, אבל יש תשובות, וכבר נהגו, וזה פגיעה. אם מורדים אותם, אז זה פוגע באלה שהתירו, כאילו הם עובדי עבודה זרה, וזה, ומי שם לב ומי אכפת לו, וכן, התחיל לוויכוח, ויכוח יהודי. סוג של ויכוח בין מתנגדים אמיתיים לבין מסורתיים. מה שמקובל. ויהי כי ירא את אנשי העיר לעשות יומם, כתוב אצל גדעון, ויעש לילה. בא יואל אליצור בלילה, פרק, זה היה מחובר בברגים, פרק את שני הברגים, הוציא את שני היצורים האלה, תמן אותם בתוך התיבה, בתוך התיבה המרכזית הזאת של קריאת ספר תורה, הכניס אותם בפנים עמוק שאף אחד לא יראה. וזהו, ומאז אין בעופרה חתולים. אין. בבית הכנסת הקבע כמובן לא עשו אותם. כל אלה שאמרו איך אנחנו יכולים לפגוע, טוב, אבל להחזיר אותם אחרי שהוא פרק אותם, כבר לא אין סיבה. אז אין. זה פשוט סיפור חביב כדי להראות לכם ששאלת לא תעשו ניתי הרבה יותר מקיפה מאשר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. פניי זה הבעל והאשרה ותואבות מצרים, תואבות כנען, כן. אבל יש עוד משהו. לא תעשו ניתי. בתוך עבודת השם לא תכניסו כל מיני דברים. כן? אז היו גם מתנגדים ל... לוחות עצומים כאלה שבהם שם המפורש כתוב בצורות מוזרות. יחד עם שם עדנות ומשולב ועם כל מיני ניקוד מוזרים וכל מיני דברים כאלה. ואתם יודעים, יש בתי כנסת שבלי זה לא נקרא בית כנסת. עכשיו, אני לא בא לחתוך את המותר והאסור, אלא להמחיש לכם ששאלת לא תעשו ניתי היא שאלה אחרת משאלת על פניי. כן? היא שאלה פנים דוסית. בסדר? בזה אנחנו מבינים את הפער בין אב לתולדה, בין הדיבור בעשרת הדיברות, לבין התולדה בחוקי גוי קדוש. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי לכם. לא תעשו ניתי. אלוהי חסף, אלוהי זב, לא תעשו לכם. שעכשיו יתחיל הדיון של מה מותר ומה אסור ועד איפה. אבל השם אומר מה כן, בניגוד לעשרת הדיברות שלו נאמר. נסבח אדמה תעשה לי, פה גם אין קרובים, פה גם אין משכן. לפי רש"י, בדומה לרמב״ם, כל המשכן זה אחרי חטא העגל. זה מין דאבד. הרמב״ן יוצא מגדרו, אבל לפי רש"י, וגם לפי הרמב״ם זה בדאבד. מלכתחילה רק מזבח אדמה. אתם לא צריכים כלום. בכל המקום אשר אבוא את, אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, ההתגלות היא אזכרת, השם יזכיר את, יזכיר את שמו, שזה, נכון? השם יראה, בהר השם יראה, מזכיר את העקידה. המקום אשר יבחר השם לשכן שמו בדברים. וכבר אמרנו שזה רומז ללא תיסה כנראה, לפי דעתי בוודאי. לא תיסה את שם השם אלוהיך לשם, אבל מזבח אדמה תעשה לי. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, אתם גוי קדוש, ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, אתם גוי קדוש. אין במזבח לא חרב ולא נשק ולא כל צד של ערווה. מכאן עד ימינו אלה צניעות יתרה בבית הכנסת, במקום שאומרים קדושה. אני שוב פותח איזה חלון. מי שיגיע לתל דן, אולי אמרתי לכם את זה כבר פעם, בהקשר אחר, יש שם במה ישראלית חצובה, מסוטטת גזית, מצאו גם בתל שבע ביהודה ובמקומות נוספים, ובתל דן גם יש מעלות שעולים אל הבמה. אני עומד שם ומסתכל ואומר, כל פסוק שכתוב בתורה, עשיתם ההפך, אתם בני ישראל, ממלכת ישראל, מה קרה לכם ולמה? אפשרות אחרת, שהם רצו לעשות גזית ומעלות, כי זה יותר יפה, יותר מכובד. ואני רואה ששלמה גירר אבנים מבחוץ והביאו אותם מסוטטות לבית. ודוד ניסה להוליך את הארון על הגלה, עד שהיה פרץ עוזה. כלומר, הם כולם מחפשים לעשות משהו יפה, מכובד. והתורה אומרת, אל תסתכל על כבוד ועל יופי ועל אסתטיקה, כי חרבך וערוותך. יש פה נימוק מוסרי שפוסל את הגזית, ונימוק מוסרי שני שפוסל את המעלות. ואלה הבזקים מי לא תרצח ולא תנף. בתוך חוקי גוי קדוש. ואז בא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, נחזור לזה עוד מעט. דילגתי על המשפטים המותנים, שנדבר עליהם עוד מעט. זובח לאלוהים יוחורם, בלתי להשם לבדו. המשך ישיר של מזבח. זובח לאלוהים יוחורם, לפי בן עזרא, זה לאלוהים אחרים. לפי הרמב"ן, זה גם לאלוהי המשפט שעל זה נאמר עד האלוהים יבוא דבר שניהם, ואשר ירשיעון אלוהים משלם שניים לרעהו, כי אלוהים ניצב בעדת האל, ואסור לסבוח או להקריב קורבנות או להתפלל לאלוהי המשפט, כי זו מידת הדין, בלתי להשם לבדו. ככה רמב"ן מסביר את זה, מדהים להסביר את זה, אפשר לדבר על זה עכשיו כמה שעות, רק לא נעשה את זה. כלומר, מסביר פה את הסמיכות בין המשפטים והשופטים לבין המזבח, בזה שתזבחו להשם, אבל להשם לבדו וגם לא לאלוהי המשפט. מידת הדין של אלוהים ניצב בדעת אל מחייבת צדק במשפט, אבל לא מאפשרת קורבן או תפילה. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. חוזר לאנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כמו בעבד, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. כל אלמנה ויתום לא תענון. אבל האם זה משפטים? גר לא תונה ולא תלחצנו, כל אלמנה ויתום לא תענון, זה משפטים? זה איסורים מוסריים ומצוות של גוי קדוש. ותראו שזה לא משפטים. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. משפטים, במשפטים יש שופטים שדנים במשפט. גר ואלמנה ויתום לא יגיעו לבית המשפט. אין להם כוח לנהל משפטים. אתם יודעים שבשביל להגיע לבית המשפט צריך קצת יכולת, קצת מעמד, קצת נשימה. אני כבר לא מדבר על זה שצריך לשלם לעורך דין. אפילו אם לא היה צריך לשלם לעורך דין. לאלמנה ויתום אין כוח להגיע לשם. גם לעניים ומללים אין כוח. הם מורידים את הראש והם מרימים ידיים. השופט זה השם, תיזהרו. זה לא משפטים במובן שניתן לשופטים לשפוט. גר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי ימצא או כי יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו, הוא יבכה בלילה. השם ישפוט, אוי ואבוי לכם, וחרה אפי. אותו הדבר בפסקה הבאה, עם כסף תלווה את עמית, אני אמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך, ריבית, אם חבול תחבול סלמת ריח, עד בוא השמש תשיבנו לו, כי יחסותו לוודאי, סמלתו לאורו במי ישכב, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני, הוא לא ילך לבית המשפט, כי אין לו כוח, והוא לא יגיע לשם, מערכת המשפט לא תושיע את העני הזה, כי זה מתחת לרף של אנשים שמסוגלים בכלל לצעוק אל השופט או אל המלך. הם יצעקו בלילה, הם יבכו על הקר בלילה, הם יצעקו אל השם, והשם ישפוט. אוי ואבוי לכם, אל תגיעו לזה, תעשו צדק לפני שהשם יהפוך להיות שופט לכם. אז הקטעים האלה הם ממש ניגוד למה שאנחנו קוראים משפטים, מה שהתורה קוראת משפטים. כי השם הוא ישפוט. ועכשיו אני בא למערכת המשפטים. כן, את ההמשך של אלוהים לא תקלל מלאתך ודימך בחור בניך ואנשי קודש תיון לי כבר הסברנו. זה הכל חוקי גוי קדוש. אני חוזר למערכת המשפטים. המיוחד במערכת המשפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה המשפט המותנה. בשפה הבינלאומית קוראים לזה משפט קזואיסטי. מלשון קזוס, קייס. מקרה דין, מקרה דין, מקרה דין, מקרה דין. אתה לא חייב לקנות עבד עברי. ולא אמה. כי תקנה עבד עברי, ששנים יעבוד. כי אם קור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת עבד. יש מקרה ויש דין. המקרה מסתעף. נכון, אם הוא יאמר ככה, אם היא תאמר ככה. יש הסתעפויות במקרה. אם הוא ירצה להישאר ולא לצאת. אם היא תימאס עליו. אבל זה בנוי על מקרה ועל דין. משפט מותנה, משפט קזואיסטי. מכה איש ומת, מות יומת. זה משפט קזואיסטי. זה עונש. עליו הוא לא תרצח. מכה איש ומת, מות יומת. וכי יריבון אנשים, ויקה איש את רעהו באבן ואגרוף, ולא ימות, ונופל למשכב. אם יקום ויתהלך בחוץ על משתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. כי יכה, כך יהיה דין בו. כי יגח שור את איש או את אישה ומת. או כי יגוף שור איש את שוראהו ומת. כי יכרה איש בו. כי ישלח את בעירו ובעיר בשדה אחר. כי יבער איש שדה או חרם, שלחת בעירו ובעיר בשדה אחר. כן, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אלה מקרים ודינים. משפט מובנה. קזואיסטי. קזוס. המשפט המותנה תופס מקום נכבד מאוד במשפטי העמים כולם. מימות קדם, ממערכות המשפט המסופוטמיות הקדומות ביותר הידועות לנו. ועד היום הזה, רוב המשפטים בעולם הם משפטים קזואיסטיים. מקרה דין, מקרה דין, מקרה עונש. אין שם לא תרצח. אין בשום מקום לא תרצח. חברים צעירים, אין. יש רק בתורה. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. מי יגיד דבר כזה? רק השם על הר סיני אומר דבר כזה. בכל מקום שבעולם, נוצרים או מוסלמים שאומרים לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, הם מצטטים את הספר דברי. אין בעולם המשפט עשה ולא תעשה. יש דין לפי מקרה. זה מה שמקובל בכל עולם המשפט. ובצדק, אין להם מקור סמכות שיגיד לא תרצח. החברה יכולה לחוקק ולומר מה יהיה הדין במקרה זה ובמקרה אחר. אבל מה אסור לעשות? עכשיו יש לנו שעת סיום? מה? עכשיו? אין שיעור של הרב מדן? אז נצליח לגמור בעזרת השם. בכל עולם המשפט הקדום והיחדש יש משפט קזואיסטי. יש ויכוח בין משפטנים ופילוסופים של המשפט שחלקם אומרים שהמוסר והצדק מגולמים בתוך הנורמות המשפטיות שמאחורי המשפט. והתפקיד של המשפט על ידי הפרוצדורות המשפטיות והעונשים הקבועים בחוק היא לעשות במידת האפשר לעשות צדק ולמנוע עוול ולהגשים, לממש את הנורמות המוסריות של צדק ומשפט, של צדק על ידי משפט. וחלק אומרים לוחי. תפקיד המשפט לעשות סדר, תפקיד המשפט לעשות משפט, הצדק לא נמצא כאן. מעשה בתלמידה שלי שהלכה ללמוד משפטים, פגשה אותי אחר כך ברחוב העיר בירושלים ואמרה לי, אחרי הרצאת הפתיחה עזבתי. למה? אמרתי, טעיתי, למה את בכלל רוצה ללמוד משפטים? אבל, אבל אחרי שהלכת לשם עזבת, אחרי הרצאה אחת, אמרה, המרצה פתח ואמר, כל מי שבא לכאן כדי ללמוד ולממש אידיאלים של צדק, ידע שזה לא המקום, שהוא טועה. אנחנו לומדים משפט כדי לעשות סדר. סדר חברתי. אנחנו לא באים לממש את האידיאלים של צדק. יש פרופסורים למשפט בארץ ובעיקר באמריקה שהיו מעיפים אותו מכל המדרגות, היו כועסים עליו. אבל ככה הוא הצהיר את הצהרת הכוונות ואמר לסטודנטים, מי שבא לעסוק באידיאלים ובצדק, שיחפש מקום אחר. אז היא אמרה לי, קמתי והלכתי. שמעתי את זה, שכנע אותי, ואמרתי, שלום. היא באה בתמימות בשביל, בגלל אידיאלי. הוא אמר לה, אידיאליסטים אנחנו לא מחפשים. אז היא הלכה. פשוט יפה, נכון? היא נהדה. תראו, זה ויכוח בין הפילוסופים של המשפט, זה ויכוח. יש שם דעות שונות. רק על הוויכוח הפילוסופי הזה של תיאוריות במשפט, נכתבו הרבה ספרים. האם המשפט בעולם בא לעשות צדק או בא לעשות סדר? כן, אם זה בא לעשות צדק, אז יש בעיה, כי יש פער בין המשפט לבין האידאה של הצדק. אם זה בא לעשות סדר, אז השארנו את האידאלים בחוץ. יש, היום סיפר לי מישהו ששמע את השיעור הזה בבוקר, והוא עצמו עורך דין ותיק מאוד, אני מיד זיהיתי שיש לי שם מישהו שאני מכיר מחיפה, מאחוזה, שהוא עורך דין בן עורך דין. הוא אומר לי, השופט חיים כהן, בבית המשפט העליון, פעם, אמר לי כמתמחה, תקרא את כל החומר, תעצום עיניים, תחשוב מה פה הצדק, ואחר כך תנסה לסדר את זה עם החוקים. קודם תעצום עיניים, תחשוב מה הצדק פה. אז חיים כהן היה אידיאליסט. וכמובן, יש הרבה אנשי משפט שאומרים, לא חלומות, אי אפשר. לאן אני לוקח את זה? במשפטי בני נוח אין לא תרצח. יש שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. יש נורמה מוסרית, יש רעיון מוסרי, צלם אלוהים שבאדם, בשוויון כל בני אדם, אבל אין לא תרצח. יש רק עונש. ככה זה במשפטי בני נוח שבתורה. מה בא השם לחדש בהר סיני בלוח השני? את הרעיון ששפיכות דמים היא תועבה מזעזעת? יש לנו בבראשית. על מה גורש קין מעל פני האדמה? לא צריך להיות עם ישראל בשביל איסור שפיכות דמים. החידוש היחיד הוא הניסוח. הניסוח הטוטלי, המוחלט, של הלאו, של הלא. לא תרצח. בלי שום הסברים. לא תרצח מהדהד מהר סיני עד קצה העולם. זה החידוש הגדול של התורה, של ההתגלות, של עשרת הדברים. מכה איש ומת מות יומת, יש גם בבני נוח ובכל מיני משפטים בכל העולם. עתיקים כמו חדשים. אז מה התורה באה להגיד באלה המשפטים אשר תשים לפניהם? אם החידוש הגדול הוא לא תרצח, החידוש של התורה הוא שהמשפט המותנה הקזואיסטי של מכה איש ומת מות יומת כפוף למשפט המוחלט שלא תרצח. הוא המשך שלו, הוא תולדה שלו, הוא מימוש שלו. יש לא תרצח ואחר כך יש דין ועונש, או בלשון חזל, אין עונשים אלא אם כן מזהירים. עונש שמענו, אזהרה מניין. צריכה להיות אזהרה. לא מספיק לומר שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, והאדם כבר יבין מעצמו כי בצלם אלוהים עשה את האדם. לא כולם מבינים. צריך לצוות לא תרצח, ורק אחר כך יבוא עונש. והעיקרון הזה בהבנת חז"ל את התורה, חז"ל את תורה שבכתב, כן, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, מוליך עד הקצה שאומר אין אנשים אלא אם כן מזהירים. צריך להטרות בו, צריך להגיד לו מה אתה עושה, השם אמר לא תרצח, עשרת הדיברות אלוהים אמר לא תרצח, והוא צריך להגיד אף על פי כן אני עושה, וצריך עדים שיתרו בו, אחרת הוא יבוא לבית הדין ויגיד לא ידעתי את חומרת האיסור, לא הייתי מודע, כמו קין כזה. קין לא היה מודע לחומרת האיסור כי לא היה לו תקדים, לכן אין בו מות יומת. והנה באמת במשפט התורה, בלי עדים והתראה אי אפשר להוציא אדם להורג. כשאתה קורא את מות יומת שבתורה, אתה חושב כמה תליות, כמה הוצאות להורג, וואו. לפי חז"ל, בתורה שבעל פה, זה כמעט אי אפשרי. כמה אנשים יגידו, מקבל אני, למה אף על פי כן אני עושה? תוכיחו שהוא היה מותרה. במשפט המדינה, במשפט המלך, במשפטי העמים, במשפטי בני נוח, כמו שאומרים בצבא, אי ידיעת החוק אינה פותרת. זה בכלל לא חשוב. הזהירו אותך, לא הזהירו אותך, היית מודע, לא היית מודע. העונש בא כדי שיהיה סדר בחברה וכדי שכולם יהיו מודעים. לא צריך עדים והתראה. לא במשפטי העמים, לא במשפטי המדינות. במשפט התורה צריך. למה? כי העיקר בתורה זה לא תרצח. והעונש הוא תולדה והוא כפוף. זה מדהים. וכל משפטי הנזיקין הם בעצם תולדות שלא תרצח ולא תגנוב. שבעשרת הדיברות שלא תרצח ושלא תגנוב, שזאת שליחת יד למכה וזאת שליחת יד, נכון? יש מכה ביד ויש משיכה ביד. היד יכולה לעשות את פעולה זאת וזאת, או זאת או את שתיהן. אז לא תרצח ולא תגנוב, הם האיסורים הגדולים. ואחר כך באים המשפטים. הם באים, ואלה המשפטים, בחומרה יורדת של המקרה. תחילה מכה איש ומת, ואחר כך וכי יריבון אנשים ויכה איש את רעהו באבן ובאגרוף ולא ימות. ואחר כך ויקחי הקיש את עבדו, אין עבדו. אחר כך וכי יגח שור את איש, או את אישה ומת. אחר כך וכי שור יגוף שור איש את שור רעהו ומת. אחר כך נזיקין, בסוף שומרים. המקרים בחומרה יורדת, ולכן כל פעם יש חידוש, גם בזה יש משפט וגם בזה יש משפט. וכך מאורגן המשפט המותנה לפרשת משפטים, מעבד ועמה שהם לדעתי תולדות של אנוכי, דרך משפטי המכות והנזיקין והשומרים שהם תולדות של לא תרצח ולא תגנוב, בסדרה יורדת של חומרת המקרה, עד רמזים קצרים מאוד של תולדות לא תנאף וכי יפתה איש בתולה, שזה המקרה הקל יותר, ומחשפה לא תחיה וכל שוכבים בימאמות יומת, שזה אלה המקרים החמורים יותר. עד פה המשפט המותנה. למה התורה לא העריכה פה בתולדות שלא תנאף? לפי דעתי, מפני שהיא תאריך בזה בקדושים בויקרא. אז כל פרשיות הראיות מופיעות בהרחבה שם. והנה חוזרים לחוקי גוי קדוש, זובח לאלוהים יחורם. בהמשך כבר אין משפטים מותנים. אין. יש משפטים מוחלטים, גר לא תונה ולא תלחצנו. השם הוא השופט, גר, אלמנה, יתום, אני. השם הוא השופט, זה לא משפטים אשר תשים לפני. כשאני חוזר עוד רגע לאלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שוב, בדף שלפניכם זה לא חד משמעי, כי לא הכנסתי פה את הכל. לפני מעמד הר סיני, הלא יש יתרו, ויתרו יעץ למשה את הצעת השופטים. אז אם אני רואה זיקה בין אלה המשפטים אשר תשים לפניהם לבין הצעת יתרו, אז הלפניהם זה השופטים שבהצעת יתרו. זה שוב מבנה מאותו סוג. ואם זה ככה, אז יתרו בעצם כבר אמר למשה, תמנה שופטים. והוא שמע לו. למה השופטים של יתרו מופיעים לפני מעמד הר סיני, והמשפטים אשר תשים לפניהם אחרי? זאת שאלה, אם תרצו, בפרשת דברים, פרשת השבוע. פרשת דברים, דברים פרק א', איכה יישא לבדי תוככם ומסר חבר ממכם, אבו לכם אנשים חכמים וידועים, ובנים ידועים שבתיכם ועשימים בראשיכם, ותענו אותי ותאמרו אותו בדבר שאני באת לעשות. ויקח את ראשי שבתיכם, אתם אותם ראשים עליכם, שרי אלפים שרים ועשריכם שם שרי עשרות. נכון? למה הוא לא אומר שזו הצעת יתרו? למה הוא מייחס את זה לעצמו? שאלה? ברור שזה מתכוון להצעת יתרו. הנה התשובה שאני מציע. ועצבי את שופטיכם בעת ההיא לאמור. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט. כקטון, כגדול, תשמעון, כי המשפט לאלוהים הוא הדבר שכשאני כן, ככיוון אליי ושמעתי. מצווה אתכם בהתראית כל הדברים אשר תעשו. האם יתרו אמר מה השופטים צריכים לעשות? לא. יתרו בא עם המשפט הבינלאומי של אז, מה שהתורה קוראת משפטי בני נוח. תורה והלכה. ויתרו הוא טוב שבהם. גדול שבהם. מה אומרת מערכת המשפט? תמנו אנשים טובים, מצוינים לשופטים, והם ישפטו. נכון? אם תמנו אנשים טובים, תוכלו לסמוך עליהם. אם לא תמנו אנשים טובים, לא יעזור מה שתגיד להם. אם תמנו אנשים טובים, לא צריך להגיד להם, הם ידעו מה לעשות. אפילו כל החוקים שבעולם רק נותנים לשופטים נקודות מוצא, הם לא באמת צריכים להיות שופטים טובים מצוינים, נכון? אנשי חי, גירי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. תשים כאלה, אתה לא צריך כלום, אתה לא צריך לצוות אותם. מה אומר משה? הוא לא אומר אנשי חייל יראה אלוהים אנשי מצוני בצע, הוא אומר אנשים חכמים וידועים, נבונים. נכון? מציאותי. כולם אנשים ברמה של יתרו? אנשי חייל יראה אלוהים אנשי מצוני בצע? לא, באמת. אפשר? עם שלם? הרי מה יתרו אומר? משה, אתה לבדך לא יכול. למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, כולם יהיו אנשי חי, ליראה אלוהים, אנשי מצומים בעצם. נפלא בתור אידיאל.
אומר משה, אנשים חכמים וידועים, הוא אומר, ועצבי את שופטיכם רתעים. יתרו לא אמר, ועצבי את שופטיכם רתעים. איך הוא יכול להגיד? תלכו לחפש בכל העולם. יש מצוות לשופטים. מי יצווה את השופטים? השופטים הם הקודקוד של הפירמידה. שופטים על גבי שופטים, על גבי שופטים, אוקיי, בית המשפט העליון. אבל נשים את המשפט העליון, יאסוף את השופטים וידבר איתם על חשיבות והחשיבות והחשיבות ועל היושר וכו' וכו'. ואם יתגלה ששופט שרח, אז יעיפו אותו מהר מאוד, וזהו. אבל זה מה שיש לעשות. לצוות, מי יצווה את השופטים? רק שופט כל הארץ יכול לצוות שופטים. זה לא הצעת יתרו, זה משה. זה משה כי השם אמר. כי פרשת משפטים באחרי מעמד הר סיני. הצעת יתרו לפני, והמשפטים אחרי. בואו תראו את זה. פרק כף ג' אחרי שחזרנו מהמשפט המותנה אל חוקי גוי קדוש, בפרק כף ג' יש לנו משפט מוחלט. לא תישא שם עכשיו. לא תישא. לא תישא את שמי לשווא, ולא תענה בריאך עד שקר או עד שווא. אתם מבינים שקבלת שמועת שווא נאמרה בתורה בהקשר של עדות בבית המשפט? וכל איסורי לשון הרע מתחילים בבית המשפט? אלא שחז"ל לימדו אותנו שאם אני מקבל שמועת שווא על מישהו, אז אני הופך להיות שופט שלו. מדעת ושלא מדעת. ולכן איסורי לשון הרע הם המשך שלא תישא שם עכשיו. אבל המקום שהתורה צועקת את זה, זה בהיכל המשפט. לא תישא שם עכשיו, עלתה שתידך עם רשע להיות עד חמאס. לא תרשיע אנשים על פי שמועות. ותיזהר מידי חמאס. ואסור, עד חמאס עובר עבירה. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות, כלומר להטות משפט. אתם קולטים שאחרי רבים להטות כתוב בפסוק הפוך? לא תצטרף אחרי רבים להטות משפט. איך אפשר ללמוד מזה את אחרי רבים להטות? פשוט. אם התורה צריכה להגיד שלא תהיה אחרי רבים להטות משפט, סימן שבדרך כלל הנורמה היא שהולכים אחרי הרוב. בדרך כלל הולכים אחרי הרוב ולעטות משפט אל תלך. כן? אבל בפסוק כתוב לא תהיה אחרי רבים לעטות משפט. לא תדע, לא תהדר בריבו. מדילגתי, לא תתה משפט הביאונך בריבו. מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תערו כי לא הצדיק רשע. אל תגיד אם אני לא אשפוט אותו אז מי יודע מה הוא יעשה. אם אין הוכחות השם ישפוט אותו. ושוחד לא תיקח. שמעתם שצריך להגיד את זה? לא יודע אם אתם קוראים קצת עיתונים וזה, אבל שוחד לא תיקח, צריך להגיד את זה. כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים אתם בארץ מצרים. אני לא יודע מה הרב ברויר היה אומר לי. הנה קובץ המשפט המוחלט שהתחיל ב... גר לא תונה, ולא תלחצנו כי גרים איתם בארץ מצרים, ונגמר בו, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם נפש הגר כי גרים איתם בארץ מצרים. ממש חבילה ארוזה, ברורה, התחלה וסוף. כן? גר לא תונה ולא תלחצנו, כף בית כף, עד גר לא תלחץ, ואתם ידעתם נפש הגר כי גרים איתם בארץ מצרים. זה המשפט המוחלט. פה השם מצווה את השופטים. באלמנה גר יתום ואלמנה ואני השם עלול לשפוט, תיזהרו. לא תישא שם עכשיו, עד גר לא תלחץ. השם הוא השופט ולכן הוא מצווה את השופטים. יש ציוויים לשופטים כי שופט כל הארץ מצווה. ולכן משה יאמר בספר דברים ועצווה את שופטיכם בעת ההיא. לאמור שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון כן, וכן הלאה, הוא מצווה. זה לא עצתי יתרו, עצתי יתרו היא תבחר שופטים מצוינים ותסמוך עליהם. וזה מה שאומרים בכל העולם, מאז, כן, משפטי בני נוח, כל החוקים המסופוטמיים, עד כל המשפטים של היום, תמנה שופטים טובים, תסמוך עליהם. ותשים לפניהם את המשפטים הקזואיסטיים, את החוקים שיש בכל המדינות. כי זאת הסמכות שלהם לשפוט לפי החוקים האלה. אבל אתה לא צריך לצוות אותם. בתורה לא. בתורה השם בא לומר לא תרצח. זה לא מובן מאליו. וזה לא מובן מאליו ושפטתם צדק. השם מצווה ושפטתם צדק. אז זה מה שאנחנו קוראים המשפט המוחלט. שזה מה שכל כך מיוחד את התורה. כי המשפט המותנה תמצאו אותו בכל העולם. אבל בתורה הוא חלק מהמשפט המוחלט, הוא בתוך המבנה, הוא קודקוד של המבנה, אבל הוא בתוך המסגרת, אחרי הדיברות, ולפני חוקי גוי קדוש והמשפט המוחלט, ואז חוזרים שוב לחוקי גוי קדוש עם שמיטה, שבת ורגלים. שתי השלמות. אחת, למה צריך, הנה אנוכי, חזרה לדיברות, כף ג' כף, שוב הנה אנוכי, שוב לא יישא לפי שכם כשמי בקרבו, שוב כף ג' פסוק כף ד' לא תשתחווה לאלוהים ולא תעובדם, זה חזרה לדיברות. למה צריך? רק כדי לסדר את המבנה יפה? לא. בדיברות נאמר, אנוכי אשר הוצאתיך מארצי מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה מתייחס לאלילות המצרית. והקטע בסוף מדבר על אלילות הכנעני. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך מלאך ולהביאך למקום אשר הכינותי, שמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו, כי לא יישא לפי שכם, כי שמי בקרבו, ו... כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי וחטיב לו תשתחווה לאלוהים ולא תעובדם. תשבר תשבר מצבותיהם. זה האלילות שתפגוש בארץ. זה הכרחי. זה משלים את הדיברות. אחרי ההשלמה הזאת מעברה, חזרה למעמד הר סיני ולמשה אמר עליהם לשם. עכשיו מתחיל הוויכוח הגדול בין רש"י לרמב"ן. האם לקרוא את פרק כף ד' באמת בסוף כהתרחשות סדר כרונולוגי או כמו הגמרא מקביל לפרק יוטט? זה מבנה, זה מבנה לפי רש"י, זה מבנה. זה לא אומר שום דבר על סדר כרונולוגי, זה לא אומר אפילו מתי בא יתרו, זה מבנה. לכן מעמד הר סיני זה לא הסוף הסיפור מבחינה כרונולוגית, אלא זה באמת שם למעלה, זה מקביל לפרק יוטט, ומזה חזל לומדים את ששת ימים ביום השביעי. אם אני אשאל כמעט בכל מקום של לומדי תורה מתי נאמר אמרו בני ישראל נעשה ונשמע מה יגידו לי? לפני הדיברות. היי, אבל זה כתוב אחרי. זה כתוב בספר משפטים. אני כבר ראיתי מבטא את הדהמה של הנושאים. אין נעשה ונשמע לפני הדיברות. הם גדלו על אגדות חז"ל ועל סיפורי מעמד הר סיני והגמרא, והם משוכנעים 1000% שנעשה ונשמע, אמרו בני ישראל לפני ששמעו משהו. בייחוד בחינוך הדתי. ואחר כך אני מראה להם שזה כתוב בסוף משפטים. אין נעשה ונשמע, רק כשהם שמעו את ספר הברית. וככה רמב"ן קורא את זה. אנשים נופלים מהכיסא פשוט, הם נדהמים לחלוטין. הם גדלו על הסיפור של נעשה ונשמע לפני הדיברות. אבל זה לא כתוב כך. הרמב"ן קורא את זה על הסדר. אבל רבינו הרמב"ן, יש מבנה. המבנה, רש"י יכול לקרוא את המבנה כמו חז"ל. המבנה לא חייב להגיד שזה סדר זמני. אז פה מתחיל עולם שלם של רש"י ורמב"ן. איך קוראים את הפרשות האלה? יש פה מבנה, זו עובדה. האם זה גם סדר זמנים? לפי הרמב"ן כן, לפי רש"י לא. הערה חביבה אחרונה, שתיים. שתי הערות חביבות. שני ציוויים שמנוסחים בלשון של כי, בלשון כאילו קזואיסטית. השבת אבדה ועזוב תעזוב עמו בתוך המשפט המוחלט. מה זה עושה שם? הם נמצאים בדיוק בין דל לא תהדר בריבו לבין לא תתה משפט אביימך בריבו. מה ההבדל בין דל לא תהדר בריבו לבין לא תתה משפט אביימך בריבו? אם השופט מהדר פני דל ואומר, השיר הזה יכול לשלם לו גם את התביעה הזאת עוד 5 או 10 כמותה, אני אפסוק לחובת העשיר, שהדל לא יצא מסכן מפה. רווח לא יהיה לו מזה. אומרת התורה, אתה רוצה לגמול טובה לדל הזה? תוציא מהכיס שלך. מה שהגמרא קוראת משפט וצדקה של דוד. תשלם אתה. אתה לא יכול להדר את הדל בריבו בגלל שהוא מסכן. תפסוק את האמת, ואם צריך לעזור לו, תעזור לו. הוא לא תרשוף. רווח לא יצא לשופט הזה מזה בכלל. לעומת זאת, אם הוא יתן משפט אביון, זאת קריצה לעשיר. העשיר יכול לגמול לשופט הזה באלף דרכים. חלק מהם אפשר לתפוס, ורבים מהם אי אפשר לתפוס. מה אני אתפוס? אחר כך הוא... אחר כך, זמן אחר כך. בכלל, מי יוכיח שיש קשר? הוא שילם לו איזה נופש באיזה בית מלון, עשיר לשופט. ושוחד לא תיקח, כתוב שם, שוחד לא תיקח. נכון? העשיר יכול לגמול לשופט. אני רואה פה תולדה שלא תחמוד. כי דל לא תהדר בריבו זה רק תולדה שלא תענה בריחה את שקר של הטיית משפט, אבל בהטיית משפט אביון יש רמז לשוחד. לא תחמוד כסף לזהר, ובאמצע יש השבת אבדה ועזוב תעזוב עמו. אם התהפכה המשאית בדרך או חמורו טועה, מה צריך לעשות מי שרואה את זה, אם הוא רוצה לנצל את הסיטואציה? כלום. הוא רק יחכה יום, יומיים, שלושה. הבן אדם יתייאש וילך, וזה יהיה שלי. החמור הטועה, או המשאית ההפוכה, נכון? הבן אדם יתייאש, הוא ילך. עבוד, אין מה לעשות. ואז אני אבוא וכך. זאת אומרת, יש סיטואציות שאתה השופט שלהם, שוב, זה לא יגיע לבית משפט. מי יבוא עם אבדה לבית משפט? אין סיכוי. אתה פה השופט. אל תנסה לנצל סיטואציה כדי להרוויח. את זה התורה מכניסה בין דל לא תהדר בריבו, לבין לא תתה משפט אביימך בריבו. אל תנסה לנצל סיטואציות כדי להרוויח. לא באבדה, לא בחמור או מסעית הפוכה, מטען הפוך, כן? וכמובן לא בהטיית משפט אביון או בשוחד. זה ההקשר של שני הפסוקים האלה, וכל כך יפה לראות את זה. הערה אחרונה, 3 רגלים תחוג לי בשנה, ואז באים 3 איסורים, 3 מצוות. לא תסבח על חמץ דם זבחי, זה ברור שזה כנגד פסח. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, זה ברור כנגד שבועות. יום הביקורים. למה, מה הקשר בין לא תבשל גדי בחלב אימו לבין סוכות? ברור שזה חג האסיף. כי יש פה 3 רגלים ו3 מצוות. שנים הלכתי תקוע בראש עם זה שלא תרשם בדי וחברים עוד, חייב לי להיות קשור לחג האסיף ולא הבנתי למה. אחר כך מצאתי שהראו לי שזה גם במלבים, אבל... אבל יום אחד תפסתי פתאום אל השם את עיניי, אני זוכר איפה זה היה, שלא תרשם בדי וחברים עוד, קשור לחג האסיף, כי זאת עונת ההמלטה. בטבע זאת עונת ההמלטה. ראש השנה למעשר בהמה זה או אלול או תשרי, כבקרת רואה את רוב. למה בטבע זאת עונת ההמלטה? כי הגדיים האלה אחרי חודש הם כבר מחכים לגשם ראשון כדי לאכול עשב טרי. כמה אם אני אקר אותם? בקיץ אין להם עשב טרי. עונת ההמלטה זה תשרי. אז מה שהרמב״ם מסביר זה כל כך נכון, שהיה פולחן של גדי בחלב ואימו בעונת ההמלטה, והתורה נלחמת נגד הפולחן הזה. לא תבשל גדי בחלב ואימו, איסור של התורה במיוחד לעונת ההמלטה. בספר דברים לא תבשל גדי בחלב ואימו בא באיסורי אכילה, ולכן זה בשר וחלב. כי התורה מעתיקה אותו מהקשר החגים להקשר איסור האכילה. או בלשון הגמרא, מי ששמח אותו הכתוב לנבלה. זאת אומרת, לא תבשל גדי בחלב ואימו מופיע בתורה שלוש פעמים ובעצם פעמיים. פעם בחגים, פעם איסור האכילה. וזה שינוי עצום. אז גם הרמב״ם צודק וגם הרמב״ם צודק. לא יודע מה שהם היו עושים לי, אבל גם הרמב״ם צודק, גם הרמב״ם צודק. לא תבשל גדי בחלב אימו, שהרמב״ם אומר שזה פולחן, והרמב״ם אומר שזה עם קדוש אתה לשם אלוהיך. הרמב״ם צודק בשמות, והרמב״ם בדברים. פשוט יפה. אז זה באמת מצוות חגים וגוי קדוש, וזה המשך חוקי גוי קדוש, שנגמרים בלא תבשל גדי בחלב אימו. ויש לכם מבנה יפה ומסודר של יתרון משפטים, ועכשיו אפשר להתחיל ללמוד לעומק, אפשר להתחיל להיכנס לעומק, ללמוד פרטים, כן, להיכנס לתוך זה, אפשר להשלים פה קצת את מה שאין במבנה הזה ושמתי במבנים אחרים, אבל זה היה בעצם שיעור מבוא ליתרון משפטים. כן? רצית לשאול דבר?
לגבי הנקודה של השופטים והשופט שהוא צריך עם העשיר והעני, לפי זה השופט עצמו הוא חייב להיות איש עשיר מאוד, שהוא לא יתן א' מהצד הזה שהוא לא
יתפתה
לקבל
כסף מ... ורבי, וכך מפרש את ההלכה את אנשי... וכך מפרש את ההלכה את אנשי חייל של יתרו. ויש בהלכה שנותנים להם, שנותנים להם כדי שלא יהיה חשש כאן שבקלים. שונאי בצע, כן? שדואגים להם שהם יהיו מסודרים כדי שלא יהיה חס וחלילה חשש שמישהו יחשוד, אפילו שלא יהיה חשד של שוחד. זה נכון, יש בזה אמת. אני חושב שסיימנו בזה את המסענו הלא קצר, ושמחתי מאוד לגלות חבורה ש דבקה בלימוד ונשארת, ואולי ניפגש בשבת, נראה עוד, אני צריך לסכם עם אשתי. כל טוב. מה? אני עוד לא יודע להגיד, אני עוד חושב, אם יש לכם הצעות, נשמע.
איך אתה רוצה?
אם יש לצעות, אני מוכן לשמוע אותך בגלל. אני עוד לא החלטתי. מה?
קח ספר שהוא מת מצווה, שלומדים אותו הרבה.
בוודאי שזה אפשר. אני אוהב דברים כאלה. כן, יכול להיות. יכול להיות.
אבל רק לא תתעמוק, לא זה.
ברור, ברור. ברור, ברור שנתאם.
רצנה דוד נתיב, הרב נתיב והתוכנית תנ"ך חפפו.
טוב.
הטיפס יהיה כיסוי.
כן, הוא זמן. מי? אורי? כן.